דע הם אותם תנאים אנונימיים שהיו שותפים בחיבורה של האגדה כמו שהיא לפנינו. כמובן שהאגדה כמו שהיא לפנינו היא בעלת כמה וכמה שכבות. אף אחד לא מעלה בדעתו שחד גדיה זה יצירה תנאית. עובדי זה לא נמצא בכל העדות וכו'. אז יש כמה חלקים באגדה שהם מאוחרים יותר. אבל אנחנו מדברים על ליבה של האגדה. והמקורות שאנחנו יכולים למצוא הם מקבילים במדרשי ההלכה החזליים, במחילתא, במדרשי אגדה, במדרשים לא כל כך ידועים, ששם מופיע גם חלק מן הדברים האלה. מי כתב את זה? לא ידוע. נכון הוא שאנחנו יודעים שסתם מחילתא נניח היא רבי ישמעאל, יש לנו היום מחילתא דרבי שמעון בר יוחאי וכולי, אבל קטעים באגדה מופיעים בצורה סתמית כשם שהם מופיעים גם במקורות האחרים. ולכן לשאול מי הם מחברי האגדה, התשובה איננה יכולה להיות בהירה, וברוב המכריע של המקרים היא סתומה. היא סתומה מכיוון שזוהי יצירה תנאית שאומנם נתחברה על ידי אנשים מאוד מסוימים, אבל אלינו היא הגיעה בלי תעודת זהות מפורשת. יש אפילו מקרים שאנחנו מכירים שמות של אנשים שהיו שותפים בחיבור או בהתייחסות לקטעים מסוימים באגדה. אנחנו מכירים אותם מהגמרא בהרבה פסחים. למשל, מחלוקת רב ושמואל, מניין פותחים בגנות ובשבח. אם הגנות זה העבדים היינו, או ארמי עובד אבי, או הפסוקים ביהושע, אל תרחבי אברהם, וכו' וכו' וכו'. אז שוב, כמובן שעצם הקטעים האלה כבר נתונים, עובדה היא שרב ושמואל חלוקים ביניהם איפה לפתוח, אבל נניח, רב ושמואל הם שותפים לעניין הזה. מחלוקת רב עקיבא ורב טרפון לגבי ברכת הגאולה. האם היא רק, והגיענו הלילה הזה לאכול בו מצה ומרור, ודעתו של רב עקיבא, כן, השם אלוקנו, כשעובדה היא בני המקדש, אז אנחנו נשמיט את הקטע שנוסף על נודה לך שיר חדש וכו' וכו', כי אז נהיה כבר באותו מצב הזה. על כל פנים, כשאתה אומר את ברכת הגאולה היום, אז לא, אתה לא אומר, זה הניסוח של רב עקיבא, או זה הליבא דה רב עקיבא. אתה אומר את זה, כי כך זה מודפס באגדה, וכך נפסק להלכה. אבל המחברים של העניין הזה ידועים לנו ממקורות אחרים. זה החלק האחד שבאופן כללי אפשר לקרוא לו סתום. כי הוא לא מופיע באגדה בשמו. כאמור, הוא לא סתום ממש, אלא בחלקים מסוימים אתה יכול לזהות אותו ממקורות אחרים. לעומת זאת, מופיעים באגדה קטעים בשם מפורש של תנא ושל תנאים, הם ואביהם, כפי שהם מופיעים במקומות חזלים אחרים. רב אליעזר בן עזריה אומר, בן זומאו, אלה הם שמות של אנשים שהם מופיעים בשמם, ואנחנו נניח במקרה של רב אליעזר בן עזריה, אנחנו מכירים את זה מהסוגיה בברכות. זאת אומרת, אלה הם גם דיונים שהתנהלו מסביב לעניין הזה. כשאנחנו באים חשבון על רשימת התנאים שמופיעים באגדה, יש לפנינו 10. 10 תנאים שמופיעים באגדה בשמם. אז קודם כל זה עונה לסקרנות שלנו. זה יכול להביא אותנו לידי כך שאנחנו נשווה את זה למקורות אחרים. אבל זה הרבה יותר עמוק מאשר האינפורמציה הטכנית. אנחנו מכירים גם בהלכה שיש חובה של התייחסות אישית לסיפור של יציאת מצרים. אמר רבה, הוא חייב לומר, ואף אותנו עושים משם. דהיינו, הסיפור איננו רק סיפור של העבר, הוא גם סיפור של בהווה. וכל המרבה לספר ביציאת מצרים, אז מדברים על מי שהם שותפים לעניין הזה. הווה אומר שצורת הסיפור שהיא מתייחסת גם לגאולה מקיפה וכללית קשורה גם לגאולה של הפרט. ואני בתוך הגולה, ואם זה חג של גאולה, ואם פסח זה ההזדמנות שאדם יוצא מן הגלות, אז גם האני שלו יוצא מן הגלות. האני שלו עומד במרכז. כשפלויני אומר דברי תורה, אז אנחנו יודעים שאצל תנאים, אצל המוראים, אמירת דברי תורה היא על פי עיקרון מסוים. על פי יסוד, במקרה שאנחנו יכולים לומר על פי יסוד אישי. זאת אומרת, הוא אמר לשיטתו. לשיטתו זוהי הדרך שלו שבה הוא מיצא את עצמו, שבה הוא הגדיר את עצמו. באמצעות דרכו שלו בתורה, הוא יצא מן הגולה. גם הוא נגאל. מה ברור שהוא נגאל להם, בסדר? הרי אילו לא הוציא הקדוש ברוך הוא, היינו אנו אבותינו. עכשיו שהוציא אותנו, אז מה? אז מה הפירוש כאילו הוא יצא ממצרים? הוא יוצא עכשיו מן המיצרים שלו. איך הוא יוצא? בזה שהוא מכיר את הדרך שלו, מכיר את העצמיות שלו, מכיר את האישיות שלו, וזה כמובן עמוק מאוד גם ביחס לפורים. כשנכנס אדם, ואנחנו יודעים את הצמד של פורים ופסח, מה הפשט עד לא ידע בעומק העניין? שהוא מסיר את כל הקליפות בעיצומה של שמחת פורים. כשהרב היה מבוסם, הוא תפס את הרב חרלף שתי ידיים ואמר לו, רק הוא יודע מי אני ואני יודע מי הוא. אמר זה ברבי. זאת אומרת, הוא מרגיש, כל אדם יש לו כיסויים וקליפות וצורות חיצוניות שבה הוא מוכר. והגילוי של המגילה, שאתה עומד בלי הגלימה, אתה עומד עם הנקודה הפנימית, וזהו מסמך גאולה לגאולה. ורק אחרי שגומרים את העבודה של פורים, ואדם חושף את הנקודה הפרטית שלו, את האני שלו, אז הוא יכול ללכת לניסן, כי מה בניסן? ואף אותנו עושים משם, גם אתה ניגל. ואיפה הביטוי של גאולת מצרים? בזה שתנאים אומרים את הבורד שלהם. מה אני אומר לגבי הטקסט הזה? מה אומר השכל שלי בהבנת הדבר הזה? זאת אומרת, האות שלי בתורה, הדרך שלי בתורה. אנחנו מכירים את הפתיחתות של המגילה. פתח פלויני ואמר, מה פשט? זה הפתח שלו. כשם שיש פתח לגאולה באסתר, יש פתח לגאולה הפנימית במצרים. אפשר להוכיח, אני חושב שהדפים הללו מוכיחים, שעשרת התנאים שנזכרים בשמם במגילה, הם מיוצגים במגילה בבורד שלהם. הם מיוצגים במגילה, זה לא סתם שפלויני אמר את ההלכה הזאת, את המדרש הזה או את הנקודה הזאת. על ידי בדיקה של גורמים מסייעים ומקבילים, אפשר להראות שנדמה לי שבחלק הארי של העניין, הוא אמר את מה שמתאים לשיטה שלו. רואי צלו אמר? הוא ניגל, הוא אמר את המורד שלו, הוא אמר את הנקודה שלו. וגאולה שלו זה על ידי חשיפת דרכו ועמדתו האישית בדרכי המדרש והבנה בתורה. אז שלוש המקורות הראשונים מדברים על יסודות כלליים. הראשונה היא האגדה של האדמו"ר הזקן מחב"ד, הרב מילדי, ואחד מבכירי תלמידיו, זה רב אהרן הורוביץ הלוי, שבאגדה שנקראת האגדה של הרב מילדי, הם מקבילים זה לזה. שם כתוב כך, ומעתה יובן, בהיות ידוע כל עניין דרשות חז"ל ומחלוקתם, הכל לגילוי הפרטים מהכלל. כמאמר חז"ל לרב עקיבא, שנתגלה לרב עקיבא מה שלא נתגלה למשה רבינו עליו השלום, אשר ודאי לא נעלם ממשה רבינו שום דבר, וכל דבר ודבר מתורת משה למדנו, ולכמיד לא דוהרים מזה באורייתא, רק דשם בתורה הוא בחינת כלל, ובכל דור ודור מתגלים הפרטים על ידי הנשמות. הקטע הזה הוא כללי מאוד, אני לא יכול כל כך לפרש אותו. זאת אומרת, בתורה נמצאת הנוסחה, וכל אחד מציב את המספר הפרטי שלו. זה הרי הגדרת הנוסחה לגבי המספר הפרטי. יש נוסחה אחת כוללת, ואתה מציב את המספר שלך. בכל דור ודור מתגלים הפרטים על ידי הנשמות, וכמו בעניין בריאת העולמות אשר נכלל הכל במחת אחת כבני ישראל בכל פרטי פרטיהם, רק שוב בבחינת כלל, ואין כל חדש תחת השמש, ואף על פי כן כל שנה וכל חודש וכל שבוע וכל יום וכל שעה ורגע הוא בבחינת חידוש ממש. אז איך הוא היחס? אם מצד אחד אתה אומר אין כל חדש, ומצד שני אתה אומר שכל רגע זה דבר חדש, התשובה היא שמתגלה פרט מיוחד, והוא בבחינת חידוש ממש, אף שנכלל כבר בבחינת הכלל. אז כשאתה אומר בחינת הכלל אין חדש תחת השמש, אתה אומר מבחינה פרטית יש חידוש. מכל מקום מבחינת הגילוי לא היה. אני מדלג על הסוגריים. וכמו כן יובן בבחינת התגלות פרטי התורה בכל דור ודור, וזהו עניין דרשות רבי יהודה ורב לזר ורב עקיבא, שעל ידי נשמותיהם נתגלו הפרטיות מבחינת המכות, אף ששכנל כל זה ביציאת מצרים. הוכחה ליסוד הזה שהוא אמר, הוא דן מהעמדה של רבי יוסי ורב אלעזר ורב עקיבא, שהם חלוקים ביניהם בצורת המכות, האם היו של 10 מכות, של 50 מכות, של 200 מכות, של 250 מכות. אנחנו לא דנים עכשיו על צדדי הטכניקה של דריסת ההלכה, דבר על העיקרון, מה זאת אומרת על ידי הנשמות שלהם. זאת אומרת, כל אחד היה לו מסלול פרטי, והמסלול הפרטי שלו אי מה שמי נפקי מיני, הקדוש ברוך הוא יקם במצרים. וזה הכלל. מה שאתה עכשיו צריך לדרוש, איך הפרטיות, איך היציאה ממצרים, מה היו הדרכים שבהם הדבר הזה נתגלה. וממילא כל אחד גילה בזה את הדרכים המיוחדות שלו. אנחנו עוד נשוב לקטע הזה, אבל זהו הכלל. קראתי בזה, בהגדה של אדמור בעל בני שכר, שחלק גדול מן האגדות נכתב כפירוש לאגדה ממש, וחלק הוא לקט מתוך רוב הספרים של המחברים, וכייס בזה גם באגדה של אדמור בעל בני שכר, שכתב הרבה הרבה ספרים, אז הרב של לוד ליקט את כל הקטעים הללו, וסידר אותם על פי הקטעים באגדה. רב לזר בן עזריה, יש לחקור בשמות החכמים המסדרים המשנה, לפעמים מזכירים רק שם התנה בעצמו כמפורסם בכל השעת, כגון רב מאיר ורב יהודה, רב יוסי, רב שמעון וכי יוצא. ולפעמים מייחסים אותו גם כן אחר רבים, כגון רב לזר בן עזר לרב לזר ברב שמעון. ולפעמים אחר שם מקומו, כגון רב יוסי הגלילי. אז כאן יש עריכות של דברים, מגיע לקטע שלנו, וידעתי ידידי הקורא, שכל אלו התנאים היה להם שורש במקום עליון. דיינו, כל אחד יש לו את הדר שלו, וכל אחד ייחסו על פי שורשו במקום עליון. אז אם אמרו רבי יוסי הגלילי, התכוונו שמשהו בגליל טבע את מטבע האישיות שלו. אם אמרו שפלויני הוא בכלל לא קוראי בשמו, בן זומה. אנחנו יודעים מאיזה מקורות ששמו שמעון. אבל עובדה, אנחנו קוראים לו בן עזאי, בן זומה. פרדנו הראשונים, מה פתאום, אין לו שם. אומרים לו, יעמוד, בן זומה, יש לו שם. ואילו אחרים קוראים לו רק בשם עקיבא בן יוסף לפעמים, אבל ברוב המקרים כתוב רב עקיבא. ואילו אם אתה אומר רב לזר בן עזריה, תמיד יהיה בן עזריה. אז הוא אומר, גם האפיונים הללו, גם תעודת הזהות הזאת, היא בעלת משקל. פוק חזה, מה שדרש הקדוש, מורנו רב שמשון מאוסטרופולי, בהגדה את קריאת מצרים, ותראה פלאות רבות בשמות התנאים ויראו עיניך. אנחנו עוד נשוב לרב שמשון מאוסטרופולי זה, בעניינו בערב פסח, הקשור לדרשת שמות. פעם נוספת, וזה גם כן ספר של בעל בני שכר, הביא דוגמה. רב לזר אומר, בתשרי נברא העולם, רב ישוע אומר, בניסן נברא העולם. הנה ודאי, אלו ואלו דברי אלוקים חיים, ובפרט במקום שלא יסבול המעיין שיחלקו במציאות הנמסר מדור לדור. תכלס, מתי נברא העולם? הרי הוא נברא רק פעם אחת. אז מה זה בתשרי ובניסן? והנה הורנו חכמי האמת, שבתשרי הייתה הבריאה במחשבה ובניסן במעשה. על כן אנו אומרים בראש השנה, זה היום תחילת מעשיך, שהתחלת המעשה הוא המחשבה המוקדמת למעשה. על פי זה מוסבר בסלערי, היום הרת עולם, היום ההיריון שלנו וכו'. שוב יש פה עריכות, ולפי זה תבין הדבר, אשר כל אחד מהתנאים הנ"ל דיבר לפי סוד שמו, שהתנא רבי אלעזר אליעזר דיבר כפי סוד שמו, לשון עזר. על כן אמר בתשרי נברא עולם סוד המחשבה. רבי ישוע שמו גורם לשון ישועה. על כן דיבר מהמעשה ואמר בניסן נברא עולם. ואתה מהיין לטוס עיני שכלך ותשכיל דברים נעלמים בחוכמה. אז אנחנו לא עומדים עכשיו בסוגיה הזאת, אבל זוהי דוגמה איך כל אחד, האמת היא, שאנחנו מכירים את זה גם בעולם שלנו. כך דוגמה, רב חיים האנליטיקן השתמש במטבע לשון חזלי על חפצה וגברה, והוא את כל תופעות בעולם הסביר על פי היסוד הזה. ההסתכלות שלו בעולם היא הייתה כזאת. אני אקח דוגמה מבדחת. הבדיחה המפורסמת, מה אומר עורך הדין לפני שהוא עולה לכיסא של רופא השיניים? בזה אתה מתחייב להוציא לי את השן, ורק את השן ולא שום דבר מחוץ לשן. מעמדתי מה של הבדיחה. עורך הדין הוא רגיל לנוסחה הזאת, הוא מסתכל על כל העולם בעיניים משפטיות. אז גם כשהוא עולה, הוא עומד לעשות חוזה עם רופא השיניים. אז רופא השיניים צריך לדעת מה הוא מתחייב. הבדיחה היא שלפעמים זה מופרז, אבל בעיקרון זה נכון מאוד. כל אחד מסתכל על העולם דרך ההסתכלות שלו. אם הוא זוכה ומסתכל דרך ההסתכלות שלו, אז הוא דן על כל הדברים באותה נקודה שלו. אז רב לזר, השם שלו מקפל את המהות שלו וכו' וכו'. אלה הם כללים שהם תקפים ונכונים לגבי הרבה מקומות בספרות חז"ל. אנחנו עכשיו מבקשים את העיקרון הזה ליישם בעשרת התנאים של האגדה. הראשון מבחינת הזמן הוא הלל, 100 שנה לפני הבית. יש להלל בכלל סיפור שלם עם פסח, אבל עכשיו מדברים על התרומה שלו לאגדה. זכר למקדש כהלל. כן, עשה הלל בזמן שבית המקדש היה קיים, היה כורך, מצה ומרור ואוכל ביחד. סנדוויץ'. כמובן שבמקדש היו מצרפים עוד משהו, היו מזרפים גם כזית של הפסח. סנדוויץ' כזה. אנחנו שרוצים לצאת לידי חובה של הלל, אוכלים מצה בפני עצמה ומרור בפני עצמה, וכן אנחנו כורכים את זה לצאת לידי חובת הלל. אז יש פה פירוש של אחד מחכמי, אני חושב, וילנה, אחר כך התגלגל לאמריקה וכולי, בעיקרון הזה של הפירוש, שצרף גם את הפירוש של רבי אברהם בן הרמב״ם. אבל בעיקר זה העבורת שלו, בשם אגודת אזור. יש לפרש ולתת טעם לשבח על מה שזכה הלל בחלקו להמציא זה הדין, שהוא על פי מידתו ושיטתו, בהנהגת הבורא יתברך שמו עם בועה וחזו יתברך עליהם. הנה המפרשים פרשו אבי את המעשה בהלל הזקן שהיה בבת דרך ושמע כל צבחה בעיר ואמר מובדך נשן זה ואיתי ועליו הכתוב אומר בשמו הרע לא יירא נכון ליבו בטוח בשם. עד כאן הגמרא. דמיתה אחרת הייתה לו לקבל את כל הבא עליו בשמחה כי אנחנו נשגם זו דאמר כל מן דוד רחמנא לטברי והפעיל עוד על בני דודו להרגילם, על בני ביתו להרגילם גם כן במידה זו ולא יסורו ממנה כל ימיהם. וכמו שאמר התנ"ך, חייב אדם לברך על הרע כשם שברך על הטובה. ואמרינן בגמרא, לקבלינו בשמחה, אשר על ידי זה היה בטוח, כי אין זה בתוך ביתו. כי לו קרה זאת בביתו, בוודאי היום מקבלים זאת בשמחה. זה ועוד שחזרנו על הפסוק כמה פעמים. כי הלל בא בדרך ושמע קול צעקה. ואמר מובטחני שאין זה בביתי, להלל לא היה ביטוח שבבית שלו לא יקרו בעיות, שלא יקרו אסונות. הלל היה בטוח שאצלו בבית לא צועקים, כי הוא חינך את הבית. הוא שמע כל צעקה מובטחני שבבית לא צועקים. מדוע? כי הוא חינך אותם. המצה עכשיו איך, אז מבינים, זה מייצג את הלל. המצה הוא זכר לחירות וטובה, והמרור הוא זכר לשיבוד וצרות. ועל כן באוכלנו מתחילה את המצה לבד, הננו פותחים בברכה לפניו יתברך על זה. וכמו גן את המרור לבד בברכה, וכמו שאמרו חז"ל, חייב אדם לברך על הרע, בשם ומלכות, כשם שברכים את שמו על הטובה. אבל על פי מידת הלל הזקן ושיטתו, שאין שום רעה בעולם, והטובה והרע הם כרוכים מן השמיים, ורק מעשה בני אדם יגרמו להיות רע. על כן הסתיים מילתא מן השמיים, על פי שיטתו לעשות זכר המצוות הללו להיות כרוכים יחד. זה ההסתכלות של הלל. לבוא בדרך ולשמוע צעקה זה לשמוע מרור. לומר שבבית לא צועקים זה מצה ומרור. אלא יש מצה ומרור כפשוטם, ויש מצה ומרור אידיאולוגיים. אצל הלל זה בורת אחד. כולם מרגישים, הלל פה יצא לגאולה. הלל עצמו גואל את עצמו. במה? הוא מציג את תעודת הזהות שלו. אף הוא יצא משם. הוא יצא משעיבוד למקרים. הוא יצא משעיבוד לכל מיני מהומות שהוא חושב שיצעקו בבית. הוא חינך את הבית. הוא גאל את עצמו, הוא גאל את בני ביתו איתו. באגדה, חלון הראווה של הלל, זה מצה ומרור כרוכים ביחד. בכיוון הזה, אמר גם רבי יוסף שאול נתן זון, מגדולי הדורות האחרונים, עשרות ספרים בהלכה, באגדה ומחשבה, ויש אגדה, שצולמה גם מחדש, שיש בה, אני חושב, למעלה מ-130 אגדות שמהם לקטו מפרשים, ואחד מהם זה דברי שאול. מסתום את זה גם יצא במעדורה בפני עצמה, של רב שאול נתן זון. כן עשה הלל, והנה בשס מפרש הטעם, כאן הוא נקט את הצד ההלכתי, משום זה מצוות אין מבטלות זו את זו. מחלוקת וכו', כי הפשט הוא ככה, צריך בתורה כתוב לכל מצב, וכתוב לכל מרור. אם זה מטל זה את זה, אז זה קוקטייל כזה, זה לא מצב ולא מרור. זה הכוונה. למה, איך הוא נתן משמעות הגותית לצד ההלכתי של מצוות אין מבטלות זו את זו? זה כבר אמרו דהילל מידה אחרת הייתה בו, שכל מצב לשם שמי, והיה אומר ברוך השם יום יום, וביעור דשמי היה מחשיב סעודת שבת ביותר, והיה אומר, נחד שבתא לשבתא, אבל הלל, שמחשב כל סעודה אף בכל למצווה וקורבן לשם יתברך, הוא כמאמרם במדרש ופרשת בהר, שלח לגמול חסד עם מחסן ההיא, והב ושאלין לי, וכיל פעם, הלל היה גומר את השיעור, היה אומר, הוא רץ הביתה, יש לו אורח. שאלו אותו פעם, כל יום יש לך אורח? היה אומר, ואמר להם, זו הנפש, דיח סנאי לתורה. אני הולך לאכול ארוחת צהריים, מפני שאני צריך לשלם לגוף שלי שאפשר לי ללמוד, שאפשר להגיד שיעור. ואם כן, כבר אמרו, דיין אתה יודע מתן שכר של מצוות, ואם כן, בכל יום קיים מצווה לשם השם יתברך, ולקח כל מצב לשם שמיים, כי מדובר בשולחן ערוך, סימן שגם באכילתה יוכל לעבוד את השם. ולכן סביר לי גם די מצוות מבטלות זו את זו. הרי כל מצווה היא חלק מהמרכיב. אני אומר שיעור זה תלמוד תורה, אני הולך לאכול זה גם כן שיעור. זה גם כן תלמוד תורה. אז זה הרכבה, זה לא הרכבה ש... הלל הוא איש ההרמוניה. הלל הוא את הכל, אין אצלו רע וטוב. הכל זה חלק מההוויה האלוקית שהוא משתמש בה בצורה הרמונית. ולא שייך לומר, לכן סביר לי, בעמקות של הלמדנות, אין סביר לידי מצוות מבטלות זו את זו, ולא שייך לומר דזו חמורה וזו קלה, שאין אתה יודע מתן שכר שנות, ולכן הלל היה כורך מצה ומרור ביחד. אליבא דאמת, באידיאולוגיה, בלי דוגמאות, זה הרי פשוט אצלנו. מה, כשיש מחלוקת תנאים, כשיש מחלוקת המוראים, וזה אומר ככה וזה אומר ככה, זה מה זה נקרא, פריזה כזאת. ברור שזה לשיטה, פלוימי יש לו השקפת עולם. אם הוא אישיות מאוחדת, ואישים מהקלידר של התנאים והמוראים הם אישים נורמליים מאוחדים, אז יש לו נקודת מוצא. עובדה היא, אנחנו מכירים סגנון בהלכה שעניינו לשיטתי. לומר שזה לפי השיטה הזאת, לפי השיטה הזאת, לפי השיטה הזאת. הכרתי יהודים לומדים שאמרו, מסתומה בישיבות כך נוהגים, מסתומה בישיבות כך אומרים. מי שמכיר את הגישה ואת הסגנון של פוסקי ההלכה יכול לומר, מסתומה שדעתו של פוסק פלויני כך תהיה. מה פשוט? זאת אומרת, לפי המעלה שלו, לפי הגישה שלו, לפי נקודת המוצא שלו. ואנחנו מאמינים שזה כמובן הדבר היפה, אם אתה תיקח את כל המאמרות, ותעשה מה, אבל זה צריכים אומנות גדולה מאוד. אז פה יש כמה דוגמאות של סיפורים על הלל, של הלכות של הלל, שהן אומרות איך הוא מיוצג. וכיוון שהאגדה זו יצירה שבעזרתה יוצאים מן הגלות לגאולה, אז אתה יוצא אם אתה מכיר את עצמך. ואף אותנו עושים משם. אותנו עושים משם באישיות שלו. והנה הדוגמה בהלל. וזה חוזר על עצמו גם באגדה של האדמו"רים האחרונים לבית ויז'ניץ. זכר למקדש הלל, כן עשה הלל בזמן שבית הלל קיים. ובמדרש שיר השירים מעשה שנמנו חכמים בעליית בית גדיה ביריחו, יצאה בת קול ואמרה לחם, יש ביניהם אדם אחד שרואה לאורך הקודש, אלא שאין הדור ראוי לכך. נתנו עיניהם בהלל הזקן, כשמת היו אומרים עליו, היי ענה והי חצי תלמידו של עזרא. וכן איתה שם מעשה כנל כשנמנו חכמים בכרם ביבנה, ונתנו עיניהם בשמואל הקטן שהיה תלמידו של הלל הזקן. ויין באמרי נועם לזקני הקדוש, דמצא רומז על חסד ומרור על גבורות. הוא מפרש בזה מאמר אגדה, בשעה שיש מצה ומרור מונחים לפניך, להפך הדין לרחמים וחסד. ושיש רמז גם הלל הזקן, שבו התמזגו כל המידות הטובות והגדולות, שאף ששמונים תלמידים היו לו להלל זקן, וקטן שבכולם רבי יוחנן בן זכאי, שלא הניח כלום מתורת משה, ושלושים מהם ראויים שתעמוד להם חמה כיהושע בן נון, הוא עצמו מתנהג בשפלות וסבלנות והענבה, אף בשעת נשיאותו. ולעומת זאת, אב ביותו אני ועליון, הוא נפל ברוחו ומסר נפשו על תורת השם, שם בראש הגג, ובזה לימד אותנו באופן מופלא, איך קורחים ומהפכים הכל לטובה. וזה שלימד לנו בליל הסדר, שהיה קורח מצה ומרור ואוכלם ביחד, והיינו שרמז להם. היסוד אחד, אלא הוא הצביע עוד כמה מאמרים על אישיותו המופלא הזאת של הלל. כבר הזכרתי כמה פעמים, אנחנו עוד ניפגש עם זה, הסדר אצל הנציב היה מעמד גדול. יש לנו עדויות ראייה, הבן שלו, הרב בר אילן, היה בן הקטן, הוא היה שואל את המן השתנה, והסדר בבלוז'ין מהישיבה לא היו נוסעים, ממילא לא היו נוסעים לשבת האחרונה של הזמן, לא היו נוסעים לפסח. מה פשוט, הנציב עושה סדר, כמובן, התלוו לזה גם הקשיים הטכניים. 400 בחורים פלוס היו מסביבים לסדר באולם של הישיבה. והנציב היה מבריק שם. יש גם סיפורים, יש עדויות של, אני חושב שמי שהיה נוכח, איך הרב, אני הכרתי את היהודי הזה עוד, הרב רבינר, איך הרב קוק בתור בחור היה יושב על יד השולחן של הנציב בליל הסדר. על כל פנים, פירושים שהנציב פירש בליל הסדר, הם נקבצו באגדה בשם אמרי שפר. לאמרי שפר, בחלק גדול מהמדורות, הצטרף גם עוד קונטרס קטן של בנו הבכור. בנו הבכור, רב חיים ברלין, על שמו רחוב הרב ברלין בירושלים, הוא אחיו המבוגר של הרב בר אילן, והוא היה רב במוסקווה, ובסוף ימיו היה פה בירושלים. אז יש לו גם השלמות לדבר הזה. אז הוא כתב שם, ונמצא, ויש שם דיון בהלכה, ונמצא נתחדש להלכה ולמעשה, ובקריחה ודאי שאין צריך כזית מרור. דעה כל עניין הקריחה הוא לתת דעת הלל, ולהלל אין צריך כזית למרור. זאת אומרת, עוד פעם, לא רק מהצד האגדי של הקריחה המחשבתי, אלא גם מצד ההלכה בדברים האלה. כך גם כתוב ברב קוק באגדה שלו, והפירוש של האגדה של הרב קוק הוא בעל היסטוריה מיוחדת. הוא התכונן כמו שהוא התכונן לכתוב פירוש על כל הסידור, אבל לא זכה לגמור את זה, אז הוא כתב את זה כנראה בשתי מהדורות. מהדורה אחת יש שהוא כתב פירוש רק לסימני הסדר. קדש, אורחת, ועל כל אחד הוא כתב קטע, אפשר להכיר מיד שהקטע הוא מורכב ועמוק, וכדרכו בעצם גדול. וחוץ מזה יש עוד כמה קטעים שהוא פירש לו על הסדר, וגם קטעים של לקוטים הם נלקטים במקום אחר. אפשר לראות באגדה של עולת ראייה, שלמעשה היא נכתבה כחלק מהסידור. ולכן בעולת ראייה כחלק ב' מופיע כל האגדה, ומי שידייק יראה שיש שם קטעים שכתוב עליהם עולת ראייה סתם, ויש שם קטעים שכתוב עולת ראייה ליקוטים, בסוגיים. עשו את זה דקדק עד כדי כך. מקום שהקטע נכתב לכתחילה כפירוש על האגדה, אז הוא כתב עולת ראייה. ומקום שזה בא כהשלמה, ממקום אחר הוא כתב ליקוטים. זוהי המהדורה הרגילה, שלאחר כך לקחו תדפיס מתוך כרך ב' של הסידור, והדפיס אותו בפני עצמו בשם עולת ראייה. לפני שנה ושנתיים, לקחו שם בני הבית, ולקחו מאוד הרבה מקורות, שרב סבידה בטעם הענין שלו לא הכניס אותם, והם כן הכניסו אותם, ועשו אגדת עולת ראייה השלמה, מורחבת, ויש שם קטעי דרוש וקטעים ממקורות אחרים מענייני פסח, ויצא כבר סיפור גדול יותר. על כל פנים, הצילום של השער הוא מן המהדורה המאוחרת יותר.